כן. ובכן, מוכנים היום? כן? שאלות. מה קובע, על מה מברכים בורא פרי העץ, ועל מה מברכים בורא פרי האדמה? וכנ"ל ובסמים. איזה בסמים מברכים עליהם בורא עצה וסמים, ואיזה בורא עשבה? מה, איך אני יודע? מה עוד? מה?
גזעו.
אני שומע בינתיים, כן, גזעו, מה זה גזעו? נו, מה הגזע? הלולב? מה? נו, מה קורה איתו? איך הוא מרגיש? מה עוד? וגם? מה, אתה עבדת גנן פעם? אז זה שאלת הגמרא. הגמרא במסכת ברכות דף מ. הגמרא שואלת, מהי אית בין בורא פרי העץ לבין בורא פרי האדמה? כך שאלה הגמרא. מה השיבה הגמרא? שאל השואל, המשיב אמר לו, אי שקלת לפרי, אם לקחת, כתבת את הפירות. הייתה לגבזה והדר הפיק, נמצא העץ, ואחר כך שנה הבאה מוציא פעם שנייה, זה בורא פרי העץ. לטה לגבזה, בורא פרי האדמה. זאת אומרת, אם כתבתי את הפירות, הרי הכתיף, נשאר העץ, אז זה בורא פרי העץ. והוא יוציא שנה הבאה, זה בורא פרי העץ. לא נשאר העץ, ולא יוצא שנה הבאה, זה בורא פרי האדמה. כך לשון הגמרא. עכשיו יש מחלוקת, מה זה הגבזה? מה מדובר? הגזע? או המדובר הענפים. שים לב, תזכור את זה. בוא נמשיך הלאה. רש"י וגם רבי יעקב בעל הטורים, כך כתבו, ואיתם גם השנה, השנה יותר מאוחר היה, 500 שנה אחרי, שלושתם כותבים שצריך שהענף יישאר. אני צריך כל העץ שלם עם הענפים, הורדת רק את הפרחים, את הפירות. הורדת רק את הפירות, והכל נשאר, אז אתה יכול, וזה מוציא פירות שנה הבאה, אתה מברך על זה בורא פרי העץ. כנ"ל בבשמים. זה דברי עליו של יופי, אתה באת האחרון, נכנס ראשון. ראית איזה יופי? שב שמה. חוצפה. בחוצפה. עכשיו זה מפרשים רש"י, שב אתה פה, רש"י והמאירי. יש פה חוקים. אבל הרדב"ז עליו השלום, זכותו תגן עלינו. הרדב"ז, הוא היה במצרים, שיכניע את המצרים. בחלק ג', סימן תחלה, כותב, גבזה זה לא הענף, הענף לא אכפת לי ממנו, שיורידו את הענף. אפילו הענף התייבש, אבל הגזע נשאר, זה מועיל, אז זה מחלוקת. יוצא כבר יש לי רש"י, המאירי והשנה, הם כותבים, רש"י, הטור, צודק, יפה, תודה שתיקנת אותי. רש"י, טור והשאלה, שלושתם סוברים שהענף צריך להישאר. אבל הרדב"ז אומר, הענף לא קובע. העיקר קובע הגזע של העץ. זכור את זה. זה לא פשוט. הייתי צריך לשבת שעה בלילה לשבור את הראש, למצוא את ההבדלים. כן. עכשיו, מה הרמב״ם כתב? הרמב״ם כתב דברים סתמים, בהלכות כלאיים. איך תחפש את זה? בהלכות ברכות הוא לא כתב את זה, כתב את זה בהלכות כלאיים. שם, בהלכות כלאיים פרק ה', הרמב״ם כתב פטנט חדש. תשמע, אם הענפים יוצאים מהגזע, זה מוציא מעיקרו, כך כתב, מעיקרו זה נקרא ירק. מה זה מעיקרו? מהשורש. מלמטה, מאיפה האדמה, מאיפה שיוצא העץ, משם יוצא גם ענפים ענפים. את ראית פעם את ה... איך קוראים לו? הריחן? הריחן? ראית אותו שהוא צומח באדמה? איך הוא צומח? כמה? שזה 30 ענפים בתוך האדמה. זה הרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר, אם יוצא מהאדמה, זה ירק, ירק, ירק. אתה פותח שם הסניף? לא, אני לא עונה לך, אתה מפריע באמצע. לא עונה לך. אתה הפרעת למישהו אחר לשמוע. מה הרמב״ם אמר? מה הרמב״ם אמר? אתה רואה שאתה לא הקשבת? אני חוזר עוד פעם. הרמב״ם בהלכות כנעיים, בפרק הכתב, אם הוא מוציא את זה מעיקרו, זאת אומרת מהאדמה, זה ירק. אם הוא מוציא את זה מהעץ, אז זה עץ. הבנת? כי עץ של מישמיש, אני יודע, אתה אש כעת, לא רוצה לשמוע כלום, רק מה שאתה רוצה לדבר. אז בוא תשב במקומי ואני אשב במקומך. בוא נחליף. אז הרמב״ם כותב, מה זאת אומרת? אז הרמב״ם כותב שבמצב כזה אנחנו צריכים לראות אם זה יוצא מהאדמה, הענף, זאת אומרת הפרי, הענף של הפרי, יוצא מהאדמה זה ירק, אבל אם הוא יוצא מהגזע זה עץ. עכשיו תדבר. מה? אתה כעת שואל אותי, חכה, אני גמרנו את כל הרשימה, יש לך רשימה שלמה. אחרי שאני אגמור את הרשימה, אתה תשאל אותי על אננס. מה, אתה צריך לברך על זה דחוף, יש פה אישה בהיריון? מה? חכה. סתם, חכה רגע. די, אל תבלבל את השיעור, תעשה טובה. אנחנו לומדים לפי סדר. אז מה יש לנו עד כעת? דעת ראשי והטור, ומי עוד? והשאלה? מה הם כתבו? מה הם כתבו? אם הוא נשאר או לא נשאר? צריך שהענף יישאר. הרדב"ז אומר, הענף לא חייב להישאר, אבל חייב להישאר העץ, הגזע, משנה לשנה ושנה הבאה, הוא יוציא את הפירות. הבנת? הרמב״ם, מה כתב? מאיפה יוצא השורש של הענף? אם הענף יוצא מהאדמה, אז זה ירק. אבל אם זה יוצא מהעץ, העץ יוצא מהצדדים שלו, חותרים, חותרים, הדעה בורא פרי העץ. זוכר? תזכור את זה. מה? בלי שאלות, אל תשאל שאלות עכשיו, תקשיב מה הם כתבו. אחרי זה זמן שאלות. תקשיב, אם לא, לא תלמד כלום. עכשיו יש סברה שלישית, הראש. הראש כותב טעם אחר. כותב סימן אחר, אם אתה זורע. בשעה שאתה זורע. אותה שנה, אחרי חודש, חודשיים, שלושה, צומח מיד עץ ומוציא לי פירות. יש דבר כזה? מה למשל? פלפל, חומוס, אפונה, מה עוד? הכל, כל סוגי הירקות, זה ככה. בצל, תפוח אדמה, אני זורע, ובאותה שנה מוציא פירות. אומר הראש, זה ירק. תברך עליו, בורא פרי האדמה. אבל הוא לא מוציא עכשיו. אולי עוד שנה, אולי עוד שנתיים, אולי שלוש. עד שהוא מוציא פירות, אומר, זה עץ. כך כתב הראש, תזכור. למה אנחנו את זה נצטרך? ואיתו מסכים המאירי גם כן, כתב כך, אז יש לך ראש המאירי, שניהם כותבים, שאם אתה זורע אותו, ובאותה שנה הוציא לך את הפירות, זה ירק. אבל אם שנה הבאה, עוד שנתיים עד שמוציא פירות, זה נקרא האדמה, זה נקרא עץ. כי היה בירושלים, הראשון לציון, רב מיוחס, הרב פרי האדמה, כשמו כן, כתב שמה שזה סימן, סימן של שהוא מספיק, לא צריך, הראש כתב עוד סימן, הראש כתב זה סימן אחד, סימן שני כתב הראש, הוא הביא את התוספתא, זה אנחנו נצטרך בהמשך, תוספתא של מסכת ברכות, היא כותבת, אם העלים יוצאים מעיקרו, אז זה נקרא ירק. מה זה מעיקרו? מהאדמה, כמו שכתב הרמב״ם, נכון? אותו טעם של הרמב״ם. אז הוא מביא גם משלו, ועוד טעם של הרמב״ם. אם מוציא מהאדמה את הענף, כותב הראש, זה ירק. אבל אם לא מהאדמה, אלא מהעץ, זה עץ. אתה יכול לחזור על מה שאמרתי? כן. זה הכל השיעור. טוב, בסדר. רבי חנניה. עכשיו יש עוד, לא גמרנו, זה עוד רשימה. שלושה פוסקים, הרביה, האור זרוע ושיבולי הלקט. שלושתם כותבים אותו דבר בשם רבנו חננאל. בן חננאל היה קדמון, עוד לפני הרמב״ם. אומר כל עץ שהענפים שלו נושרים, הוא מדבר שם בארמית, אבל אנחנו מתרגם את זה ללשון הקודש. כל אילן שבשעה שאתה כותף את הפירות אחרי זה, הפירות שלו, הענפים שלו נושרים, והפירות יוצאים מהענפים, זה נקרא אילן. אבל אם הם לא נושרים, או שהם כולם הולכים מהעץ איננו, זה ירק. איתו מסכימים גם כן הרוקח, כך כתב, וגם הלבוש. יש לנו חמישה פוסקים שהם סוברים עוד טעם אחר, שתלוי אם נושרים הענפים או לא נושרים הענפים, כן? אז עכשיו יש לנו כבר ארבע דעות מה נקרא עץ, מה נקרא, מה פרי האדמה, מה פרי העץ.
העלים לא ענפים.
מה?
העלים לא ענפים.
הענפים. הוא אומר הענפים. עכשיו, רבנו עובדיה מברטנורה, חכה עד הסוף, תשמע. רבנו עובדיה מברטנורה, בפירוש המשנה, שם כתב, אם הענף נשאר, ואותו ענף שנה הבאה יוציא לך פירות, זה נקרא עץ. שנה שנייה. אבל אם הענף לא נשאר, אלא ענף אחר יוצא, ומוציא פירות, זה האדמה. כך כתב ברטנורה. כן. יפה, קלטת. עכשיו, יש לנו המורדכי. המורדכי היה בזמן, אחרי הרמב״ם קצת, הוא היה בזמן מהר"ם מרוטנבורג, בזמן הראש. הוא והראש בהגאות מימוניות, וגם הרב תשבץ, כולם למדו אצל מהר"ם מרוטנבורג בגרמניה, לפני 700 שנה. והרגו אותו עם מח שמם הגרמנים בגיל 35, אותו, שרפו אותו באש, יחד עם 5 ילדיו ואשתו, שם יקום דמם. אז המרדכי כותב שם מסכת ברכות, סימן קוף למד א', כותב המרדכי, שאם הכל נושר, והוא צומח מחדש, זה נקרא ירק. אבל אם האילן נשאר, אפילו שהענפים נשרו, אבל האילן עצמו נשאר, הגזע שלו נשאר, זה נקרא עץ. למה? הוא מביא ראיה מהירושלמי, שבירושלמי מובא על האתד. אתה יודע מה זה האתד? מה קוראים לו? לאתד?
סברס.
סברס. כותב שכולו מלא קוצים, ואי אפשר לקטוף אותו, צריך לשכחת בתי ידיים ולקטוף אותו. אז זה נקרא אתד, כך הוא כותב. זה דינו עץ. למה? הוא אומר, העץ נשאר, הגזע נשאר. רק תראה עוד כמה סברות יש, עוד בלי סוף. אז עד כאן יש לנו סיכום של 5 דעות. אני חוזר על 5, אני חוזר עליהם. מה? בוא נבדוק. נלך צעד צעד. נחזור עוד פעם. אז הגמרא במסכת ברכות דף מם שואלת, מה ההבדל בין עץ לבין ירק? אומרת הגמרא, הכל די, אם אתה כותף את הפירות ואית לגבזה, ואני לא יודע מה זה גבזה, וזה יש מחלוקת. רש"י אומר, מה זה גבזה? רש"י והטור והשלה כותבים הענפים של העץ. הרזב"ז אומר, לא צריך את הענפים. אני צריך את העץ. העץ נשאר, זה. ענפים לא משנה. ענפים יורדים בחורף, אינם בחורף. כך כותב הרדב"ז. האמת שאצל הענבים זה ככה. הענבים, תסתכל כעת בחורף, תלך תראה, לא תראה כלום, רק מקלות שחורות. נכון? טוב שאתה יודע. אז זה דעת רש"י, הטור והשלה. כן? והרדב"ז אומר, אני לא צריך את הענפים. אחריהם יש הרמב״ם. הרמב״ם עליו השלום אומר, תלוי מאיפה יוצא, הנה הוא נולך, ביי, נסיעה טובה. כי מלאכה וצווה לך לשמורך מכל דרכיך. תראה איזה אמן ענו עליך, תראה מה זה, איך אוהבים אותך. אז אומר הרמב״ם אומר, אם מוציא מעיקרו, זאת אומרת הוא מוציא מהאדמה, זאת אומרת יש לו שורש שמתפשט. והשורש הזה מוציא איזה 30-40 חותרים, ומכולם יוצא, זה ירק. אבל אם זה לא מהשורש אלא מהגזע, זה אילן. אז הרמב״ם אין אצלו כל מיני חקירות ו... פונטיקות, קולע לך איפה המטרה, זהו. הראש מה כותב? הראש כתב שתי סימנים, תזכור. סימן אחד של הרמב״ם, שאם זה יוצא מהאדמה או יוצא מהגזע, הסימן שני כתב הראש, אם אני זורע אותו באותה שנה, ובאותה שנה צומח ענף ומוציא לי פירות. כמו שעושים בבית, הנבטה, נכון? חומוס וכל מיני דברים, עדשים וכולי, כולם שועית, כל האלה של גידולי חורף, מה שנקרא. נכון? אז זה סברת הראש. אז עד כעת יש לנו 3. ראשי, והרמב״ם, והראש. הרמב״ם זה עוד חלק בתוך ראשי. טוב. עכשיו הרביעה הוא הרביעי, רביעה, ואיתו יש אור זרוע ושיבולי הלקט, מביאים דברי רבנו חננאל. שאם נשרו הענפים והפירות, הכל נשר וצומח הכל חדש, שנה הבאה זה ירק, ירק, ירק. אבל אם לא נשר, אלא נשאר, זה סימן של העץ, אילן. ואיתם מסכים הרוקח וגם הלבוש. זה כבר חמישה עניה. כן? ואם יבש ונושר ויוצא משורשו ענף חדש, הוא אומר, זה בדיוק הבננה. הבננה, אתה מכיר את הבננה, איך היא צומחת? הבננה באיזה גובה מגיעה? כמה? 4 מטר, אני בדקתי את זה. היא מגיעה ל4 מטר, הבננה, והיא חלולה בפנים. כן, היא חלולה, ואז הכל נופל, הכל נושר, אין כלום. צומח שנה הבאה, משהו חדש. אתה יודע מה זה 4 מטר בשנה? כן. זה עבר את עזה ואת ה... טוב, אז רביה, מה אמרנו ועוד. רבנו עובדיה מברטנו רמה כתב, שאם הענף נשאר והוא מוציא פירות לשנה שנייה, זה נקרא אילן. מה אתה אמרת? כמו מי זה? רדבז אמר שצריך שישאר ענף? לא, רדבז אמר לא, לא צריך ענף. ראשי אמר ענף. אז כמו ראשי. כי רדבז אומר, לא מעניין אותי הענף, אני צריך את העץ. העץ נשאר, הוא קובע.
אז הענבים שעושים להם גידול...
איפה היית? הייתי אותך שם מתעסק עם כל מיני עניינים, גידול. וואי, וואי. צריך לשלוח אותך להדסה, למחלקת האבחונים.
הענבים שעושים להם גידול, הם כל הזמן חופשים את כל ה...
תבוא שבוע הבא, עם הרצפט של זה, מעין קרם, תגיד להם שאני שלחתי אותך. נו, אחרי זה יש לך עכשיו דעת המורדכי. המורדכי בסימן קוף למד א', מה הוא כתב שם? נו, מי זוכר? שהכל נושר, כן? ואז ונשאר ורק הפרי ורק הגזע יש, והגזע עצמו מוציא שנה הבאה ענפים חדשים עם פירות, הוא אומר זה עץ, והוא אומר שזה האתד, מכאן, ככה הוא כותב, ומכאן ראיה לאתד, הסברס, שברכתו מורה פרי העץ, ככה הוא כותב. עכשיו איתו מסכים גם מהר"ם, מהר"ם זה מהר"ם מרוטנבורג. מהר"ם מרוטנבורג גם כן, הוא כותב כך, וגם השאלה הביא אותם, וגם עץ מהאדמה יוצא. עד כאן יש לנו 6 סעיפים, אתה יכול לחזור עליהם, אני אחזור פעם שלישית. כן, מה יש? תורה, זה טוב. יש לנו את הגמרא בברכות, דף מימה, הגמרא שאלה, מה ההבדל בין פרי העץ לפרי האדמה? מה ישיבה הגמרא? כל אחד שאם אתה כתבת את הפירות ואית לגבזה, העץ ימצא, אז זה העץ. איתת לגבזה, אלא יצא שנה הבאה מישהו חדש, זה בורא פרי האדמה. עכשיו, מה זה גבזה? התחילו להתווכח. ראשי והטור, ומי איתם עוד?
השלח.
ראשי והטור והשלה. והשלה, שלושתם עוקבים שהענף עצמו נשאר. רדבז חולק עליהם, אומר הענף לא צריך, אני צריך רק את העץ, אבל הוא מסכים איתם. מסכים איתם חוץ מתיקון קטן, שהענף לא משנה. עכשיו הרמב״ם מה כתב? אם יוצא מהאדמה השורש שלו, או יוצא מהגזע. זה הטעם היחידי שכתב הרמב״ם. הראש כתב שני טעמים.
אחד בשם הירושלמי.
אחד כמו הרמב״ם, שאם יוצא מהאדמה או לא, והשני מה היה? אם אני זורע השנה, והשנה הוא מוציא. תזכרו, זה הראש. זה סברת הראש. עכשיו, רביה, אור זרוע והשלה, וגם הרוקח והלבוש. חמישה פוסקים. גדולי אשכנז, מה הם כתבו? הם כתבו, אם הוא נושר, והפירות כולם נושרים, והפירות יוצאים מהאילן, אז זה נשר הכל, זה האדמה. יבש ונשר. ומאיפה יוצא? מהשורש יוצא ענף חדש. והם מביאים ראיה מהמוז. מה זה מוז? בננות. הוא מביא ראיה מהבננות והברינג'ן, ככה הם קוראים לזה ביידיש. ברינג'ן, אתה יודע מה זה ברינג'ן? אפשר לבלבל אותך מהר, תצטער שלא ימכרו אותך. ברינג'ן זה חצילים. בבינג'ן, ברינג'ן, זה אותו דבר, היינו אח. רק לא פינג'ן. ניר בלק. הוא כותב שמה והיה סום סום, גם כן אותו דבר. הם כולם צומחים באותה מתכונת. אז מה זה? מה הם אמרו? אם נושר והפירות שלהם יוצאים מהענפים ונושר הכל, זה האדמה, כמו סומסום והבירינג'ן. אבל אם נשאר הגזע, ואותו גזע מוציא שנה הבאה, זה יוצא בערך כמו, איך אמר? הרדבז, כן, יפה, רדבז, יפה. אחר כך יש לנו את רבנו עובדיה ברטנורה. מה רבנו עובדיה ברטנורה כתב המשניות? אם הענף נשאר והענף מוציא פירות לשנה שנייה, זה כמו ראשי. ברטנורה כמו ראשי. אם הענף נשאר ומוציא פירות בשנה שנייה, זה אילן. אבל אם הענף לא נשאר והוא נושר, זה ירק. עכשיו, מה כתב המורדכי? המורדכי, מה כתב? מי זוכר? אם הכל נושר וצומח מחדש, הוא אומר כמו האתד. אבל הגזע, זה העיקר, לא אמרת. הגזע נשאר. והוא מוציא משנה לשנה כמו האתד, אז הם מברכים העץ. אבל הגזע לא נשאר, כמו הבננה, זה האדמה.
זה גם כמו הרדבז.
תכף תראה, יש בהמשך עוד אם הגזע חלול או לא חלול, זה לא נגמר. לכן אני הולך אתכם לאט לאט. זה לא סוגיה קלה. עכשיו, יש לנו עוד חידוש להבין את הסוגיה. למה? כי יש ידוע. בין בני ברק לירושלים יש מלחמה בנושא הזה. פלפלים לגבי תירס, לגבי אננס, לגבי, נו אלה, קוראים להם, העגולים האלה? פסיפלורה, לגבי הפפאיה. יש לך רשימה ארוכה של פירות, שהם בני ברק אומרים, זה העץ, ואורלה. אז הם לא אוכלים את זה בכלל. למה זה צומח רק שנתיים, שלוש, ארבע, נגמר. אז הם לא יכולים לאכול את זה בכלל. אבל ידידן, זה האדמה גמור. תכף נראה מה קורה פה. בוא תראה איזה מלחמה, לקראת מלחמה. עכשיו, היה בירושלים לפני 400 שנה ויותר, יליד סלוניקי, הרב שמואל מגרמיזן, כך קראו לו. רבי שמואל מגרמיזן, היה גאון גדול. הוא חי 70 שנה בדיוק. נולד בסלוניקי ונפטר בירושלים. אז הוא הביא את התוספתא. יש כתב יד שלו. כתב התוספתא. התוספתא כתבה, כל פרי שזרעת אותו, ובשנה הראשונה הצמיח, זה ירק. זה בדיוק דברי הראש. הייתה? אז הוא כמו הראש. אם באותה שנה זרעת וצמח, זה נקרא ירק. והסכים איתו רבנו אברהם אזולאי. גם כן רבי אברהם אזולאי כתב את זה בכתב ידו, והוא כותב שם, כך כותב הרב חידה, שהסבא של הסבא שלי, רבי אברהם אזולאי, שאל את תלמידי מרן הבית יוסף, מה עשה בית יוסף עם הבנג'ן? היה אוכל חצילים או לא אכל חצילים? כי אז לא היה מה לאכול. אז חצילים זה היה דבר מצוי. אז הוא שאל אותם ואמרו לו שמרן הבית יוסף אכל חצילים. וגם רבנו הארי אכל חצילים. וגם רבן משה אלשיך אכל חצילים. וגם רבי חיים ויטל, הנה ארבעה גדולי עולם, ארבעתם אכלו חצילים. וכך כתב גם הרדב"ז, שהוא אכל חצילים, אני יש לך חמישה ענקים שכתבו שאכלו חצילים. והיה איתם גם רבי יוסף חביליו. אתה אכלת פעם קוקוס טרי? אה? מאיפה? איזה תוצרת היה? אני ברכתי שהכל?
כן, כן, כן.
לא, קוקוס ממתק. תוצרת חביליו, זה אחד מהנכדים שלו. חביליו. כן, כל המשפחות האלה היו גדולי העולם. סבא שלהם, חביליו, יש לך מרי קורקוס, ויש לך את אנג'ל, ולא רק אנג'ל, כולם, משפחת נבון, כולם היו ענקים בתורה, משפחת חסון, אלה הספרדים שלפני 15 דורות בירושלים, 500 שנה. כן. אז נחזור לרבי יוסף חביליו, גם הרב חידה, גם רבנו יוסף חיים עליו השלום. כולם מביאים שהרב חידה שאל את תלמידי מרן, וכולם אמרו לו שמרן ענה להם, וכן, אלה שלוש מילים, וכן עמד דבר. זאת אומרת, תראה איך נוהגים העולם, כולם אוכלים חצילים, ולא ענה יותר. ככה אמר להם. כותב הרב חידה, ואני ראיתי גדולים צדיקים, שיש להם 10 ידות, בקדושות רבות. זאת אומרת, קדושים ביותר, שהיו אוכלים את החצילים, את הבדינג'אן, וכדעת רב היי גאון, כך כותב הרב חידה. אז אם כן, הנה יש לנו כבר איזה קרוב ל10 גדולי העולם, ברי סמכה, שכולם סברו שאין בזה לא עורלה ולא בעיה של אילן. אז ממילא תלמד מפה שכל מי שצומח, אלה שצומחים כמו החצילים, ומדי שנה בשנה מוצאים פירות, זה מחתם בורא פרי האדמה, וממילא ואין עורלה. עורלה יש רק בפרי העץ, נכון? כי כתוב בתורה, כתבו אל הארץ, אתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו. 3 שנים יהיה ערלים, לא יאכל. בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים, נכון? טוב. עכשיו, מה קורה הלאה? בא אחריהם רבי אברהם הכהן מסלוניקי. שמעת עליו? מי זה היה רבי אברהם מסלוניקי? מה חיבר? שוט מעט מים, היה מגדולי הדור, לפני 300 שנה. גם הוא כתב תשובה. והסכים איתם כולם. כולם כתבו אותו דבר, שלהלכה זה לא, אין בזה משמו, אין בזה עורלה. זה ברכתו בורא פרי העץ. כך כתב גם רבי אברהם, בנו של הרמב״ם. יש תשובה שלו. אז הנה כעת נוסף עוד. תראה כמה ענקים יש. עכשיו בא רב פעלים, רבי יוסף חיים. רבי יוסף חיים, שאלו אותו, היה לו דוד, משפחת סומך, מצד האימא. הם היו גרים בהודו, דודו של הבן איש חי. ושם בהודו היה פפאיה, עוד לא היה פה. הפפאיה הייתה בהודו. אז הם שאלו אותו, מה דין פרי הפפאיה? מה מברכים עליו העץ או האדמה? מיד בן דוד שלו שאל אותו, שלח לו איגרת. הוא כתב תשובה בהתחלה, לפי מה שזה, הוא כותב בהתחלה, שברכתו העץ. אחר כך הוא כותב, וראיתי בגיליון באיזה ספר, שהרדב"ז כתב שזה לא העץ, אלא האדמה. והוא הביא את הטעמים שאמרנו מקודם. והביא שגם ראה כתב יד של רבי שמואל מגר מזן, שכתב שהפפאיה, באותה שנה שזורעים אותה, היא צומחת ומוציאה פרי. ואם כן, כך כתב הראש, שכל מה שזורעים באותה שנה וצומח באותה שנה, ברכתו בורא פרי האדמה. מי עוד כתב את זה? שבאותה שנה? מי עוד כתב? נו. איך? כן, כולם, כל החבורה, תלמידי מהר"ם. מהר"ם מרוטנבורג, תלמידים שלו זה הראש, המורדכי וכולם. זה אותה שיטה. כן, אז כך כותב הרב פעלים. הרב פעלים כותב עוד, ראיתי בספר של רבי אליהו ישראל, ומה הוא כתב שם בספר הזה, שם כתוב שמעשה, כתוב שם שני אליהו, יש של הגאון מווילנה ויש של רבי אליהו ישראל, וגם בספר מעשה רוקח. מי זה מעשה רוקח? מכיר? נו.
רבי אלעזר מגרמיזה זה רוקח?
לא גרמיזה. נו, אתה מתקרב. נו. סבא של... נו, רבי שמעון דבי. כן. אז הוא הרוקח כתב מעשה הרוקח וגם החסד לאברהם, זה רבי אברהם אזולאי, כולם היו חברים. אז הם כתבו שאין שום חסיד שמחמיר בנושא הזה, ולכן תדע שכל המקור הוא מדברי פשט דברי הראש שהביא את התוספתא. כותב רבי יוסף חיים, ולכן אין לך טעם חזק יותר מזה. אחרי זה יצרפו עוד פוסקים. מי? הלקט, איך?
חזר בו מהעץ לאדמה.
אז רבי יוסף חיים כותב שאחרי שראיתי את הכתב יד של רבי שמואל מגרמיזן, וגם את ההערה של רדב"ז, ואת כל הטעמים שלהם, והביאו את דברי הראש שכתב את דברי התוספתא, שזה האדמה, חזרתי בי, ואני אומר שצריך לברך עליו האדמה. זה כל זה עוד הוא לא שלח את האיגרת, באמצע כתיבת האיגרת, זאת אומרת הוא עשה מתון, וכך כתב, שלהלכה באמת זהו. אומר ועוד סימן נוסף, הוא עצמו גילה, שהעץ הוא חלול. אז ברגע שהעץ חלול זה לא אילן, זה ירק. ולכן גם החצילים, גם הבננה וגם הפפאיה, שלושתם, זה אותו פרינציפ. זה לא עץ, אתה רואה כאילו איזה, אתה רואה שמן, אבל כולו אוויר. אותו הדבר, התירס. אז עכשיו פתרנו כמה ציפורים במכה אחת. עכשיו יצא גם התירס, גם החציל, וגם בפפאיה, והאננס, אל תשכח את האננס, חבר שלך. כל אלה נהיה האדמה, ואין להם דין עורלה לפי זה. אז כך כותב, הוא אומר, בפרט שהראש הביא לך תוספתא זה דברי התנאים, והתוספתא אומרת בפירוש, שאם זרעת ובאותה שנה הוציא לך פירות, זה נהיה האדמה. אז הוא אומר לך, אין לך טעם, אתה חזק מזה. בפרט שבא רבי יעקב הגיז, בעל הלקט, הלכות קטנות, גם הוא כתב אותו דבר, ואחריהם בא מאמר מרדכי, אז רבי מרדכי קרמי, היה אחד מגדולי הרבנים הספרדים לפני 300 שנה. אז הוא גם כותב כך, לכן אומר כאן, אם כן נסגר העניין, אין לך שום חשש ואין לך שום מקום לחשוש. עכשיו יש עוד שאלה אחרת. למה מברכים? אז עכשיו בוא נראה רגע, בוא נסכם. מה עם התירס? התירס הוא צומח כל שנה מחדש. אתה יודע עד כמה הוא מגיע? אתה יושב נמוך, אתה עושה לי ככה. גוליבר או ארץ או גמד? 3 מטר הוא מגיע. תגיד לי במטרים. 3 מטר מגיע התירס. והוא 3 מטר, וכל שנה נזרע. והגזע שלו חלול. תזכור. זהו. עכשיו החציל, חציל לא כזה. חציל מגיע מקסימום מטר. מטר פחות לפעמים. הוא נזרע כל שנה. כל שנה זורעים אותו. מים בפלפל? מים בפלפל? מה מברכים עליו? למה? למה? אבל הוא עץ? אבל בגמרא, הגמרא שואלת מה מברכים על פלפל, והגמרא אומרת שמברכים עליו העץ. נו, למה אנחנו מברכים מהאדמה? רגע, רגע, מה אני שומע? מה? אז מה הגמרא מדברת? אז בוא אני אעזור לך קצת. הגמרא מדברת בפלפל שחור. פלפל שחור זה עץ. והפלפל השחור זה עץ, אבל לא אוכלים אותו. ועל זה אמרה הגמרא שברכתו העץ. אבל הפלפל של היום זה מזויף. זה התחיל רק לפני 400 שנה, הביאו את זה בעיקר מאירופה. זה לא היה צומח פה. זה הביאו מאירופה. מאירופה הביאו, מי כתב את זה? יש רבי משה סטרוג, עליו השלום. כתב רבי משה סטרוג, כותב שהפלפל, תדע, הוא הגיע, זה לא הפלפל שכתוב בגמרא, אל תקשה לי מהגמרא. הגמרא דיברה בפלפל שחור, שהוא באמת עץ. וכך בשולחן ערוך סימן רש ב' כתב שהפלפל הוא עץ. מריחים אותו, ברכים עליו, בורא הרצה בסמים, פלפל שחור, תרי. אז ישיב משה שטרוג, כותב, נחילה רגע, בסימן רש י' ד', כותב שתדע, זה הפלפל שיש לנו היום שהוא מתוק, אומר יש צבע אדום, ויש צבע ירוק, ויש צבע צהוב, ויש גם כתום, נכון? אז אלה הצבעונים, זה פרי שנאכל, הוא אומר, זה לא, זה ירק. והראיה, תיקח את הגרעינים שלו, שים אותם בעציץ, ידוע שכל בית היום זורעים פלפל, בשביל היופי. תשים אותו שתי סנטימטר באדמה, תשקה אותו במים, יצמח לך אחרי שבוע, שבועיים, צומח לך את פלפל בבית, וזה האדמה. זה לא זה, זה שני סוגי פלפל. וגם הפלפל החריף, אותו דבר. אבל הפלפל ההוא זה פלפל שחור. הרי יש כמה סוגי פלפלים, יש פלפל אנגלי, נכון? ויש פלפל...
לבן.
איך?
לבן.
אשכל וואלואן, מועג'י בזמן. כן? אז אם כן, יש כמה סוגים, ולכן פלפל האדמה הזה נאכל, לכן מברכים עליו בורא פרי האדמה. עכשיו, יש שאלה שמרן החידה כתב. מה רצית לשאול?
תודה רבה, אנחנו ראינו בגפן הענפים, שהם קוראים בצורציה, וגם כל שנה הם מתחדשים, לא כל השנה.
מה, כל שנה?
הכוונה שלי שהעונה שלהם זה בקיץ.
כן.
מה הסיבה שבאתם עליהם? לכאורה היה צריך לבוא את האדמה לברך.
אני לא שמעתי מילה. אז מה, מה הענבים?
לכאורה היה צריך לבוא את האדמה, כמה שזה מצומצם בצורה שצייה.
למה האדמה? אתה לא היית אף פעם בשדות, סליחה, ולא בקרמים. בוא איתי לסיור בקרם, ואני אראה לך, גם קיץ בחורף, יש את הענפים שלהם, גפן, בטא. קוצצים כדי שיצמח יותר יפה, אבל לא מורידים עד גובה מסוים. הם נזהרים, נרבלק. אם אתה תעשה את זה, יצרקו עליך, נרבלק. כן. עכשיו, הרב חידה שואל, מה יהיה הדין אם אדם ברך בורא פרי הארץ? מה עשה זה? אמר, רגע, אתה מברך המוציא לחם מן הארץ, נכון? ואתה מברך על המחיה, מה אתה אומר? ברוך אתה השם על הארץ ועל הפירות. למה לא תברך ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם בורא פרי הארץ? תן טעם, נו, יאללה. מי רוצה לענות? איך? ש?
הארץ לא מוציאה, זה האדמה מוציאה.
מה ההבדל? מה נקרא הארץ, מה נקרא אדמה? מה זה כללי, כללי? מה, פלורוסנטים?
זה שמיים, זה אדמה, זה ים, זה הכל.
מה אתה? אתה הולך אחריו, מה אתה הולך? תחשוב משהו. מה, תביא לי פסוקים, מלא בתורה, אני אראה לך. ארץ אשר השם אלוהיך, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ שמן ודבש. מה אתה מדבר? מה, בגלל שהוא אמר, אז אתה אומר ככה? מה הקשר? נו. אז אומר הרב חידה שהשם ארץ, מאיפה בא? רצון. הקדוש ברוך הוא אוהב אותה. ארץ אשר השם אלוהיך, איך כתוב? תמיד עיני השם אלוהיך בא. מראשית השנה ועד אחרית שנה. מי זה? ארץ ישראל. סתם ארץ, זה ארץ ישראל, אבל מה נעשה בחוץ לארץ שיוצאים פירות? מה תברך המוציא לכם מן הארץ? תברך שמה בורא פרי הארץ? זה לא ארץ, שמה זה אדמה. אז כיוון שהרוב בא מחוץ לארץ והרוב בחוץ לארץ, אומרים בורא פרי האדמה. זה טעם אחד. כך כתב הרב חידה, עליו השלום. אחר כך הוא כתב עוד טעם, בגלל שאנחנו רוצים שתתברך האדמה. כי בספר, בחומש בראשית, אחרי אכילת עץ הדעת, מה אמר? ארורה האדמה. אז עכשיו אנחנו מברכים את האדמה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא פרי האדמה.
רב, אז למה אתה אומר המציא לך מן האדמה?
זה טעם אחד. חכה רגע. אז טעם אחד אמרנו בשביל לכלול גם את חוץ לארץ, שזה נקרא אדמה. וטעם שני, פה. כותב טעם שלישי, כמה יוצא גמטריה האדמה? פעמיים ה' ומ' זה כבר 50, נכון? אחר כך מה נשאר לך? א' וד' 5, 55. האדמה יוצא 55. 55 מינים מוציאים ירקות, יש מיני ירקות, 55 מיני ירקות, משנויים במשנה, היום יש אולי 150, כן? אז זה 55, לכן זה... עכשיו יש עוד טעם, ערוך השולחן, גם כן נשאל את אותה שאלה, בלי לראות את הרב חידה. עכשיו, למה לא אומרים בורא פרי הארץ? זה אומר ארץ זה בדרך כלל שם של מדינה, כמו ארץ מצרים, ארץ כנען. לא שייך להגיד ארץ של פירות. וגם ארץ נאמר על שבעת המינים. בשבעת המינים יש רק חיטה וסורה, זה אדמה, ואילו השאר גפן, זית שמן, דבש, גפן, תאנה ורימון, זה אילן. אז איך אני אברך על זה ארץ? לכן תיקנו, בורא פרי האדמה, זה תירוץ של ערוך השולחן. בסדר? כן. מה רצית לשאול?
לא, בחילה, אם זה גודל על המים, זה לא גודל על המים.
יפה. מה הדין גידולי מים שיש היום? מה מברכים עליהם? מי אמר? מי אמר?
אם זה רז, אפשר לא לגדל גם הכל עליהם על המים.
גידולי מים. נו, יש תשובה בחווה דעת. הרב עליו השלום כתב לפני עוד 40 שנה, שברגע שיש גידולי מים, וזה גידולי מים מנותק מהקרקע, באמת מברך עליו שהכל נהיה בדברו. אבל מה שאני לא יודע, אני רואה בשוק, אני מברך עליו, בורא פרי האדמה. אבל מה שכן, גידולי מים, ידוע לך שזה גידולי מים, זה ברכתו שהכל נהיה בדברו.
גידולי מים כמו תות שדה, גם זה מברך על
השבוע? עוד פעם?
גידולי מים, תות שדה,
מברך
על השחיינו?
כן, אם הוא בא מזמן לזמן, אם יש לו עונה. אם יש לו עונה, אז באמת, העונה שלו זה בסתיו עד פסח, לא? כן, בפסח הוא כבר מסיים, עכשיו הוא מתחיל לרכב. כן, מתחיל לרדת המחיר. כן, התות שדה. זה גידולי, יש גידולי מים, זה אין הכי דמי, זה שהכל, אבל יש שהחיינו, כן.
מה עם הכוסברה בכל זה?
כוסברה.
לא, זה של גידולי,
נגיד, שמיטה, מה עשית?
היה מערבה. אבל זה היה גידולי, לא על הקרקע, זה היה על המצעים.
אבל זה היה מחובר לקרקע, יש בזה כמה הלכות. תלוי אם זה גודל בתוך בית. למה אתם מדברים שם? למה? זה לא יפה. זה לא יפה ולא צודק. וגם אסור בבית הכנסת. הוא מדבר בכל רם גם. מחילה. אז יש לך גידולי מים שמנותקים מהקרקע, יש בזה כמה בעיות. האחד, כמה מרחק שלו מהאדמה. שתיים, אם יש לו מחיצות ותקרה. ויש, זה תלוי בזה, ועוד, יש כמה הגבלות. יש לזה כמה דעות. אז לא תמיד זה גידולי מים. כן. תלוי איך. עכשיו, עוד שאלה. העגבניות שרי. איך הם גדלים? אתם מכירים? עגבניות שרי?
כמו
מה? איפה? מאיפה הם יוצאים? מאיפה? אני לא שומע.
יש אדמה.
אתה ראית פעם את המקום שצומח? שרי, למה אתה לא יודע להגיד לי במילים דברים ברורים? אדוני, ההלכה צריכה להיות ברורה, בהירה. יש במקור 50 שתילים יש שיוצאים מהאדמה והם ארוכים באורך 10 מטר. ואז יש להם דפנות, והם עולים ויורדים, עולים ויורדים. בכמה יש בשתיל אחד, אתה יודע? 500 קילו מגיע של שרי. כל זה היה בגוש קטיף, שאריק שרון עקר. אז זה היה בגוש קטיף. עכשיו יש כאלה גם בחממות. אז זה, אז מה מברכים? אז זה האדמה. ומה מעניין? זה כותבים אותו, ועוד פעם הוא צומח. למה מברכים? אז זה האדמה. זה צריך להיות עץ. מה כתב הרמב״ם? כיוון שאין לו גזע, אלא הוא יוצא ישר מהאדמה, כי השרי זה באמת כך. כל אחד, כל חותר, הוא יש לו שורש פרטי שלו, שממנו הוא יוצא. אז ברגע שהוא יוצא משם, והוא מתארך אפילו 50 מטר, הוא מגיע עד 50 מטר, אז הברכה שלו, האדמה... כן, אותו הדבר פסיפלורה, אותו הדבר, אחרת היה לנו בעיה של אורלה. אז אכן אין שם אורלה. למה? תפסיק עם המצלמה אתה. אז אכן, זה הסיבה, ברור? כן, עוד מה?
בכלל הרב, שהרב אומר שהענף עצמו נושר.
שמי?
שהענף.
כן.
נושר. מה זה נושר? שהוא מתייבש או שהוא נופל לגמרי
מעט? הוא מתייבש ונופל. אתה רוצה לדעת איך הוא נושר? הוא מתייבש.
אבל יש כאלה שמתייבשים ונשארים עדיין בתוך הגזע עצמו.
מי זה, למשל? ומה הם עושים שם? שהם טיול שנתי? אז תן אורכה.
אז זה כן נחשב שהוא נושר לגמרי.
כן. בסדר. אז זה סיכום, ברור? אז כמה טעמים מצאנו? אם העץ לא נשאר, זה ירק. שתיים, אם זה יוצא מהגזע, זה עץ. ואם זה יוצא מהאדמה ישר, זה ירק. אחר כך, מה עוד היה? זרעתי אותו והשנה הוא צומח, זה האדמה, זה הסיבה, זה הטעם. עוד מה?
גזע חלול.
גזע שלא חלול. כל אלה האדמה והשם יזכנו שישיב אותנו לגבולנו בקרוב, ונזכה לראות פני משיח צדקנו ובניין בית המקדש מהרה בימינו בנחת ולא בצער. יזכו וימצאו. ברוך הבא הרב, שם ישמרך וחייך. חבוד. איי, איי, איי.